כיצד לומדים תנ"ך? תשובה עם רש"י. אבל שבוע שעבר למדנו כיצד לומדים רש"י, ולכן אנחנו היום, אף על פי שהתשובה הראשונה שנתתי היא נכונה, שתנ"ך לומדים עם רש"י, אנחנו נעסוק בצדדים נוספים, בהיבטים נוספים של לימוד התנ"ך, שלאו דווקא מתוך פירושו של רש"י, אלא מתוך התבוננות כללית. בלימוד תנ"ך יש הרבה אי-הבנות, הרבה אסכולות יש מסביב לצורת לימוד התנ"ך האידיאלית, ולכן צריך לעשות קצת סדר בין הדברים ולהדגיש מספר נקודות יסודיות. הנקודה הראשונה, ואולי היא המרכזית והחשובה שבכולן, התנ"ך הוא דבר השם הבא אלינו. כלומר, התנ"ך איננו סתם אוסף של סיפורים, אוסף של דברי חוכמה, אוסף של מצוות, כי אם התבטאותו של מישהו, יש מישהו שמדבר שם, מישהו שמגלה לנו את רצונו, את כוונתו, ולכן האספקלריה שבה אנחנו לומדים את התנ"ך היא אספקלריה של לימוד. אנחנו לומדים מי הוא זה שמדבר עמנו, מי הוא זה שפונה אלינו. זאת נקודת המוצא המדעית הבסיסית של הלימוד הזה. ויש צורך לצערנו לדבר על כך, משום שבימינו, כבר לא בימינו, זה כבר כמה דורות, שמתהלך בעולם מדע מזויף, מדע המכונה ביקורת המקרא, שיש לו הנחת יסוד מוטעית מבחינה מדעית, הנחת יסוד בלתי מוכחת על כל פנים, שעל פיה נבנה בניין שלם. הנחת היסוד שהתורה איננה מן השמיים. אם התורה איננה מן השמיים, אם כך צריך ללמוד ולהבין מי כתב ומשום מה כתב ומה היו הדעות שהוא רצה להגן עליהם, מה היה הפולמוס שהיה בימה וכדומה. כן? אבל זאת הנחת יסוד, הנחת היסוד שהתורה איננה מן השמיים, איננה מוכחת כלל וכלל, ואנחנו רשאים עד רבה לקחת את הנבואה בתור נקודת מוצא של הבנת התנ"ך. כלומר, הנבואה היא עובדה היסטורית מתועדת שבאה לידי ביטוי בין היתר בכתבים המצויים לפנינו בתנ"ך, וזה צריך להיות נקודת מוצא של הבנת הנאמר שם. אבל זה בעצמו, כן? אנחנו לא יודעים עכשיו על הוכחת הנבואה, אם כי גם זה, ברגע שמשה רבנו אמר לנו לקבל את דברי שאר הנביאים, אז אנחנו מקבלים את זה כוודאות נבואת משה, אבל זאת לא הנקודה שאנחנו עסוקים בה כאן. אנחנו מבינים שהנבואה היא עובדה היסטורית קדומה. בין שתייחס ספר זה או אחר לנביא או לא, זה שאלה אחרת, אבל התופעה הנבואית, התרבות הנבואית, היא נתון היסטורי עובדתי. השאלה היא, האם כשהנביאים דיברו, הם שיקרו או אמרו את האמת, כשהם אמרו שהקדוש ברוך הוא מדבר עמהם, זו שאלה אחרת. אבל העובדה ההיסטורית שהתנ"ך נכתב ומסר לנו את דבריהם של נביאים, זאת עובדה שגם אפיקורוס יודע בה. השאלה היא רק מה תהיה אחר כך שביתתו את הנבואה. ונקודת המוצא הזאת מעוררת אצלנו שאלה, והיא מה זה נבואה. כלומר, על מנת שנוכל באמת להבין למה התכוון התנ"ך, מה התכוון כל פסוק שמגיע לפנינו, עלינו להבין מהו הצינור הזה בנפש, צינור הנבואה, שמוסר לנו את הדברים האלה. כאן אנחנו כן נוגעים בשאלה יותר כללית, אולי נושא לשיעור בפני עצמו, מהות הנבואה. בלי להיכנס לכל העומקים של הנקודה הזאת, יש להעיר נקודה חשובה. כדי, התנאי הראשון, כדי להבין מהי הנבואה, הוא להיזכר בכך שזו תופעה שפסקה, תופעה שאיננה קיימת היום. מדוע זה חשוב להבין? כי אם אנחנו נשווה, אם אנחנו נשכח את הנקודה הזאת, אז יש פיתוי, מצוי הרבה מאוד בנפש, יש פיתוי לומר שהנבואה היא איזה סוג של חוויה שגם אנחנו מכירים. אז צריך לזכור, החוויה הזאת של הנבואה היא חוויה שפסקה מן העולם לפני 2400 שנה עם מותו של אחרון הנביאים. מי זה היה?
מלאכים.
מלאכים. מה
אנחנו מכירים?
מה?
ומה אנו מכירים?
מה אנחנו מכירים? זה אני לא צריך ללמד. זה כל אחד מאיתנו מכיר מה שאנחנו מכירים. כן? אבל מה שאנחנו לא מכירים זאת הנבואה. אז צריך למכל להיות מודע לזה שזאת חוויה שנעלמה מן העולם.
לא, למה לעשות
את הקשר? מדוע יש אנשים שעושים את הקשר? כי אנשים אוהבים לעשות קשרים. מישהו יגיד, יש לי חוש שירי, רגש אומנותי, אז אני אסביר שהנבואה זה גם זה. יש מושג שמצוי בתרבות הבינקום, זה השראה. השראה זה דבר יפה, זה דבר נפלא, אבל זאת לא נבואה. היה פעם איזה גוי אחד בשם פסקל, הוא אמר, הנבואה זהו מצב שבו האדם מדבר על אלוהים מתוך ודאות. זו עבוד הזר ההגדרה הזאת. בתורת משה אומרים הפוך, הנבואה זה בו מצב שבו הקדוש ברוך הוא מדבר על האדם בוודאות. משהו אחר. מה זה בטרה? מה שחוו גדולי ישראל בדורות האחרונים זה רוח הקודש, זה התרגשות, זה התלהבות, זה שמחה, זה בתקול. נבואה זה לא. זה יבין, השאלה שלך היא במקום. כי יש לנו נטייה להשפות בין זה לזה. אין שום קשר, אין שום זהות בין כל החוויות הניסטיות והרוחניות שגדולי האומה חוו במשך הדורות, לא דווקא בדורות האחרונים, אלא רבי שמעון בר יוחאי וכד' דומה, לבין הנבואה. אין מה להשוות. ואם כך, הדבר הזה מוסיף לנו קושי נוסף. אם הנבואה היא תופעה שנעלמה מן העולם, תופעה שפסקה, אז ממילא כל אותה תרבות של תקופת הנבואה היא תרבות אחרת מזו שלנו. וכל מיני מושגים שעבורנו הם מובנים, נא לא לפרק פה שנה, זה לא יפה. וגם כל התופעות, כל המושגים שהם מובנים מאליהם, שהם מובנים מאליהם לנו, יכול להיות שלאבותינו לא היו מובנים מאליהם, ולהפך. יש הרבה דברים שעבורם היו מובנים מאליהם, שעבורנו אינם מובנים. וכאן יש בעיה נוספת. יוצא שאנחנו לא מבינים את התנ"ך. זה בעיה. קיבלתי מרבותיי שלימוד תורה מתחלק לשלוש רמות, לפי דרגות קושי. הדרגה הקלה ביותר של הלימוד זה לימוד הגמרא. זה הכי קל. משום שהגמרא נכתבה לפי צורת ההיגיון שלנו. התקופה שאחרי הנבואה. זה דבר קל להבין. יש מדרגת לימוד יותר קשה, זה לימוד התנ"ך. כי לימוד התנ"ך מתאר עולם שנעלם מאיתנו. ויש לימוד מסוג שלישי עוד יותר קשה מתנ"ך, זה התפילה. קשה ללמוד על תפילה. כי התפילה היא השריד האחרון שנותר בתוכנו של החוויה הנבואית עצמה. כן, החוויה הנבואית נעלמה, נשאר מן הקצת התפילה, ולכן הבנת מהותה של התפילה הוא דבר הקשה מאוד לפחות על האדם המודרני. אז היום אנחנו לומדים על המדרגה האמצעית, התנ"ך. זה יותר קשה מגמרא, קצת יותר קל מתפילה. אבל תכן, לא ייתכן שלא נשארו בידינו שום דרכים להבין על מה מדובר. כי הרי חכמנו הם תלמידיהם של אחרוני הנביאים. הנביאים האחרונים ישבו, כך מסורת אבותינו, ישבו בסנהדרין הגדולה של כנסת הגדולה, ולפי התלמוד הירושלמי 83 נביאים עדיין ישבו בתוך הסנהדרין של אנשי כנסת הגדולה שמנתה 120 חברים, ורבותינו הם תלמידי תלמידיהם של אותם הנביאים. זאת אומרת, הייתה תקופה יחסית ארוכה בהיסטוריה של חוליית קשר בין שתי התקופות. ואז יוצא שמה שעושים חכמי ישראל, הם משתמשים בדרכי החשיבה השכלית על מנת לבאר בצורה אינטלקטואלית את מה שאבותינו הכירו בתור חוויה. ובזה אנחנו שונים ממה שקרה בעולם של הגויים בתקופת אנשי כנסיית הגדולה, כשבני אדם התייאשו מן המיתולוגיה שאבותיהם מסרו בידיהם, ואז חידשו את עולם השכל במנותק מן המסורת של אבותיהם, מה שנקרא הפילוסופיה היוונית. הבילו אצלנו, בזמן שפסקה ההתגלות, המשכנו להשתמש בשכל כדי לבאר את מה שאבותינו הכירו כחוויה. אז יש לנו קצת דרכים, דרך המדרשים, דרך שימוש תלמידי חכמים, דרך תורת הקבלה, דרך המסורת, להבין במה מדובר, אבל צריכים לדעת שאנחנו במרחק מה. אין לכם דוגמה פשוטה, קשה מאוד לנו להבין כיצד ייתכן שמלך שבנה את בית המקדש, המלך שלמה, ואמר את אותה התפילה הנפלאה שמופיעה בספר מלאכים, תפילת שלמה, בפתיחת, בחנוכת המקדש, מלאה עומק ויראת שמיים וגדלות נפש, כיצד אותו מלך בונה במה לעבודה זרה. לא שהוא בעצמו מקריב, אבל כדי למצוא חן בעיני אשתו, שאמרה לו, תראה, אם אתה רוצה ארוחת בוקר, אני רוצה שתיתן אישור לבניית שתי במות לקמוש. זה דבר שקשה מאוד להבין. אז בכל מקרה, המושגים האלה רחוקים מאיתנו. אבל תכן, יש לתנ"ך קישור מיוחד אלינו, והוא שהתנ"ך, על מי מדבר? עלינו. זה דבר מיוחד. ואין שאדם קורא ספר שבו מדברים עליו. אנחנו האומה שהתנ"ך מדבר עליה. ולכן יש לנו סיכוי להבין במה מדובר. והדבר הזה הוא קצת שונה מהתפיסה המקובלת באקדמיה. באקדמיה אומרים, יש ספרים שנמצאו בספרייה. זה יכול היה להיות ספר אחר, אבל זה הספר שמצאנו. ומכיוון שהספר הזה הוא ישן מאוד ולא לגמרי מובן, אז אנחנו נעשה עבודות דוקטורט כדי לשחזר את הכוונה המקורית של הכותב בלי שיש לנו כל ידיעה במה מדובר. הגישה של חכמי ישראל היא אחרת קצת. אמנם העולם שבו מדובר בתנ"ך הפסיק, אבל אנחנו ההמשך של אותו עולם. לכן כשאנחנו קוראים בתורה ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, אין לנו כל שאלה מהו הפרי הזה. אנחנו יודעים במסורת מימי משה ועד היום שמדובר באתרוג. ולכן כאשר אנחנו נלמד את הפסוק ולקחתם לכם פרי עץ הדר, זה לא על מנת לגלות, לחשוף את כוונתו של המחבר המקראי, אלא זה יהיה כדי להבין מדוע התורה ציוותה עלינו לקחת אתרוג. למשל, יש במסכת סוכה דיון שלם מה זה פרי עץ הדר. אז עושים חשבון שמה, פרי עץ טעם פריו ועצו שווים. איזה עץ הוא שיש לו טעם שווה לפרי ולעץ? זה האתרוג. שואלת הגמרא, אולי הפלפל? כי גם הפלפל, הטעם של עצו וטעם של פריו זה אותו טעם. אומרת הגמרא, כתוב, ולקחתם לכם צריך לקיחה חשובה. ופלפל אחד לא נראה. פלפל בעיה זה לא רואים, זה כזה קטן, שחור כזה. אז הוא אומר, כן, אני אקח הרבה פלפלים. לא, כתוב פרי אחד ולא הרבה פירות. מסקנה, זה חייב להיות האתרוג ולא הפלפל. ואלמלא הפלפול הזה, אז היינו חושבים שזה הפלפל. ברור שלא. כולם ידעו שזה האתרוג. כל השאלה היא, מה התכוונה התורה? מדוע התורה קרא לזה פרי עץ הדר? ואז מגדים לך, היא קרא לזה פרי עץ הדר בגלל שטעם פריו וטעם עצו שווים. מתוך כך, מתוך ההבנה שהתנ"ך בא לתאר אותי, יש אפשרות להשתמש בתנ"ך כדי לשחזר את הזהות המקורית שלי. עכשיו, אין זה סוד שהזהות של האומה הישראלית עברה שינויים. במשך כמה אלפי שנים היהדות הופיעה בהיסטוריה כדת. כן, אנחנו בני הדת היהודית. וזה חידוש. זה דבר שבימי אבותינו בזמן התנך לא ידעו אותו. ישעיהו הנביא או צדקיהו מלך יהודה לא חשבו שהם בני הדת היהודית. הם ידעו שהם בני עם ישראל, ושאותו עם מחויב לשמוע את דבר השם שניתן בסיני וכו'. ולכן הזהות הייתה זהות לאומית מלכתחילה. הקדוש ברוך הוא מופיע בתור אלוהי האומה הישראלית, אלוהי הצבא, לכן נקרא צבאות, אלוהי הממלכה, אלוהי המקדש שהוא בירתה של אותה הממלכה. וכאשר יצאנו לגלות והמשכנו בעיקרי יהודים, הכוונה אזרחיה של ממלכת יהודה שחרבה, אבל בתור אזרחי ממלכת יהודה. אבל מכיוון שקשה מאוד להמשיך זהות מסביב למדינה שחרבה, אז עם הזמן התחלנו להתנהג כאילו שאנחנו בני דת. המשכנו להתנהג כאילו שאנחנו בניה של איזושהי קהילה דתית, וכך השתכנענו במשך הדורות. הדבר הזה אגב המשיך, השקר הזה שימש אותנו בתקופת, במיוחד בתקופת האמנציפציה. בתקופת האמנציפציה סיפרנו לגויים שבעצם אנחנו אזרחי מדינותיהם, ושכל מה שמבדיל בינינו לבינם זו הדת. אנחנו בני הדת היהודית. אי אפשר היה להגיד לנפוליאון שביקש לתת שוויון זכויות ליהודים, להגיד לו תשמע, אנחנו מאוד מודים לך אבל רק עד 48. כן, אי אפשר היה לספר את זה. אז שיקרנו לו, אמרנו לו אנחנו בני דת, ועם הזמן התחלנו גם להאמין בזה. כן. דת זה, אתה שואל מה זה דת? דת יש לזה שני מאפיינים. דת זה נוגע לפרט, לא לכלל, וזה ממטה למעלה, לא ממעלה למטה. כלומר זאת התנועה של היחיד כלפי האלוהות. בעוד שהנבואה היא התנועה של הקדוש ברוך הוא כלפי האדם, ולא האדם כפרט, אלא ציבוריות הישראלית, ומתוך כך זה גם פונה אליי כפרט. בסדר? זה שני ההבדלים בינינו לבין הדתות. כך שלימוד התנ"ך כפשוטו יכול לעזור לנו לשחזר את זהותנו המקורית. ומכיוון שהתרחקנו מהתקופה ההיא, אנחנו זקוקים לפירוש. ומצאנו במסורת שלנו שני ספרי פירושים לתורה. יש לנו פירוש לתורה שבעל פה. אז מה זה, באיזה ספר נמצאת התורה שבעל פה? במשנה. פירוש לתורה שבעל פה יש בארמית, קוראים לזה גמרא. פירוש לתורה שבכתב, התורה שבכתב אגב מה זה? זה התנ"ך. פירוש בארמית לתורה שבעל פה, של התורה שבכתב יש? זוהר. כן, ספר הזוהר הוא בעצם עוזר לנו לשחזר את הזהות המקורית שלנו. אלא שהזוהר הוא סוד. וקרה משהו מאוד מעניין, שמכיוון שתקופת התנ"ך נסתיימה ונסתמו מעיינות הנבואה, אז מה שפעם היה גלוי הפך להיות לדורות המאוחרים סוד. כלומר, מי שקצת קרא בספר הזוהר יודע שהספר הזה בעצם אינו אלא קינה אחת ארוכה על הגלות. דבר מעניין הוא לראות שמבין חכמי ישראל, אלה ששמעו על קשר ללאומיות יהודית היו דווקא חכמי הקבלה במשך הדורות. החכם שפסק שיש מצווה ואורייתא להקים מדינה בארץ ישראל, הוא גם היה גדול המקובלים בדורו, הרמב״ם. זה לא תמיד ביחד. מה? למה זה ככה? בגלל שתורת הקבלה משמרת בצורה של קופסאות שימורים את הזהות המקורית שלנו. או? כך שאפשר לומר שכאשר אנחנו יוצאים מגלותנו וחוזרים לארץ תנכנו, אנחנו בעצם על ידי כך מגלים סתרי תורה. כלומר, כשאנחנו מייבשים את החולה ונוטעים עצים בכל מקום בארץ ישראל, אנחנו בזה מוצאים מן הגניזה דברים שעד עכשיו היו רק בגדר של חלומות של כמה מקובלים. בסדר? זה הכוונה. זה כבר גילוי הסוד. איך מגלים את הסוד? על ידי טרקטור. מה? גם המדרשים זה עוזר. עכשיו, יש להבין מדוע תקופת התנ"ך הסתיימה מתי שהיא הסתיימה. לפי מה שלמדנו הדברים הפשוטים. מדוע התנ"ך אין לו ספרים אחרי תקופת התנ"ך? כי כבר אין נבואה. ומה התנ"ך מסתיים עם הפסקת השראת השכינה בעולם. מיד מכך מפסיק התנ"ך. יש בתקופת בית שני סדרה של ספרים המכונים הספרים החיצוניים, שמתחברו אחרי זמנו של התנ"ך, אבל בסגנון תנ"כי, כן? כן, בדיוק, זה בדיוק הנקודה. מה, הוויכוח אם להכניס ספר לתנ"ך או לא, זה תמיד בנוי על שאלה אחת, האם זה נאמר ברוח הקודש או לא? כלומר, האם זה דברי נביאים או שזה לא דברי נביאים? האם זה דבר השם או זה דברי האדם? על זה בדיוק הוויכוח. והספרים המכונים חיצוניים הם ספרים שלמרות סגנונם התנ"כי לא נאמרו בנבואה, אף על פי שנאמרו לפעמים על ידי גדולי ישראל, אבל מכיוון שלא נאמרו בנבואה אינם נכנסים לתנ"ך. עכשיו, המשנה במסכת סנהדרין אומרת, הקורא בספרים החיצוניים אין לו חלק לעולם הבא. הקורא בספרים החיצוניים אין לו חלק לעולם הבא. מה כל כך חמור? כן? אני אגלה לכם סוד, אני קראתי את הספרים החיצוניים. כן? אז מה זה כל כך חמור? לא הייתי משהו כך חמור. אלא שיש הבדל בין לקרוא את לבין לקרוא ב. אין שום איסור בהלכה לקרוא את הספרים החיצוניים. הלוואי ואדם ילמד 100 פעמים את ספר בן צירה, שהוא אחד מספרים החיצוניים, ולא פעם אחת את העיתון. כן? כי העיתון זה מלא שטויות. ספר בן צירה מלא מוסר ודברי חוכמה ויראת שמיים. אז מה שאמרו לא לקרוא בו, הכוונה לעשות אותו מקרא, להתייחס אליו כחלק של התנ"ך. ואז הדברים מובנים. כי אם אדם אומר בן צירה זה חלק מהתנ"ך, זה סימן שהתנ"ך אינו יותר מבן צירה. אז יוצא לפי זה שהקורא בספרים החיצוניים זה ענף של האומר אין תורה מן השמיים. כן. בן צירה היה בזמן שמעון הצדיק. לא, זה לא כתוב בהתחלה, אתה מדבר על ספר אחר הנקרא בן צירה. אלפא בית הלל בן צירה, זה לא הספר הזה. זה מין מדרשון, מאוחר מאוד, שבו המציאו איזושהי אגדה שהוא היה הבן של ירמיהו. כן? אבל זה לא הבן צירה המקורי. בן צירה המקורי הוא ספר שהגיע אלינו בימינו, הגיע ביוונית, מתגלה בגניזה כמעט כולו בעברית. כן? והוא מצוטט בגמרא פה ושם. כן? הגמרא שואלת מדוע אסור לקרוא בו, ואז הגמרא מביאה פסוק. זאת אומרת, הפסוק הזה יש גם בתהילים אותו דבר, אז מה הבעיה? אז אחר כך הגמרא מביאה פסוק אחר, אומר, לא, זה יש גם במשלי. מביאים אחר עוד פסוק, מה זה? לא בעיה, זה גם בקהלת. יכול, זאת אומרת, הגמרא, המוראים ששואלים, שמביאים את הפסוקים האלה, כנראה שאין להם חלק לעולם הבא. כן? לא, אלא ברור, ויותר מזה, הגמרא אחר כך אומרת, מילה מעליית הדעית ב, דרשים הנאו, דברים טובים שבו דרשים אותם. סימן שאפשר לקרוא אותו. אלא כל השאלה אם זה אפשר לקרוא בו. לקרוא בו לא, כי הוא לא דבר השם. טוב. מה? לקרוא בו זה להתייחס אליו כאל מקרא. כלומר, לומר, הספרים החיצוניים זה חלק של התנ"ך. אם זה חלק של התנ"ך, סימן שהתנ"ך אינו יותר מאשר השראה שירית, מוסרית, יפה. אבל זה דבר האדם, לא דבר השם. בעצם כל פעם שאנחנו רואים שחכמנו התלטו אם להכניס ספר לתנ"ך או לא, זאת הייתה השאלה שעמדה בפניהם, האם זה דבר השם או זה לא דבר השם. עכשיו, מלבד כל ההקדמה הזאת, הקדמה קצת ארוכה, הייתי רוצה לדון איתכם לגופו של עניין לגבי מהות התנ"ך. התנ"ך הוא... בבקשה. כן. הסיפורים שבתנ"ך הם דבר השם, ודאי. וכאן אתה נוגע למשפט שאני רציתי עכשיו להגיד. התנ"ך הוא ספר היסטוריה. ברור. תנ"ך, התורה, הנביאים, הכתובים, אלה הם ספרי היסטוריה, כמעט הכל. חוץ מאשר בכתובים קצת ספרים של דברי חוכמה, אבל המסגרת שבה דבר השם מופיע לפנינו היא מסגרת של סיפור היסטורי. כדי לתקור את זה מכמה סיבות. א', בגלל שהיה יהודי אחד שאתה להסתבך בזה, הוא אמר ההיסטוריה איננה חלק מן היהדות. וכך אמר פרופסור ליבוביץ', הוא אמר שהיהדות היא אינדיפרנטית להיסטוריה. אז אם זה כך, כנראה שהתנ"ך איננו חלק מן היהדות. כן? כי הרי הכל מופיע דרך המסגרת הזאת. אלא בדיוק החידוש, וזה רבי יהודה הלוי עמד על זה בעיקרו בספר הכוזרי, שהיהדות, שאלוהי ישראל מיוחד בזה שהוא פועל דרך ההיסטוריה. זה הייחוד של האלוהות הישראלית, שהקדוש ברוך הוא נקרא קורא הדורות מראש, והנהגתו משתנה מדור לדור. ולכן בדור שבו הוא נגלה יש לו שמות אחרים, בדור שהוא מסתתר יש לו שם אחר וכדומה. אנחנו עוד נעמוד על הדבר הזה. עכשיו, זה ספר היסטוריה, וכאן צריך להוסיף מילה חשובה, היסטוריה מגמתית וסלקטיבית. כלומר, העובדות ההיסטוריות שיצוינו בתנ"ך מובאות לשם המטרות של התנ"ך, והמטרות יכולות להיות שונות מן המטרות של היסטוריון בן ימינו, ולא יכולות להיות סיבות אחרות. למשל, אפשר לראות את ההבדל הבולט מאוד בין ספר דברי הימים. ספר דברי הימים, הספר האחרון של התנ"ך, מתאר את כל הדורות מאדם הראשון ועד ימי כורש מלך פרס. ויש הבדל גדול מאוד בין מה שעולה מן הספר הזה לבין כל שאר התנ"ך כולו. למשל, בספר דברי הימים אין כל זכר לפשלות. לא נמצא. עכשיו, אם אדם קורא ספר דברי הימים, איך זה מתחיל? זה מתחיל בתיאורי משפחות דור אחר דור. אדם של אנוש, כנען מעל הלל ירד, חנוך מתושלח למך, נוח שמחם ויפת. כך זה הפסוקים הראשונים של ספר דברי הימים. מה עם דור המבול? לא מזכירים. מה עם משפחתו של קין? לא מזכירים. כל מיני דברים לא נעימים, מוחקים. אחר כך מגיעים עם כמה דורות לאברהם, יצחק ויעקב. ואז מספרים לך על אברהם ושני בניו, יצחק וישמעאל, ובני ישמעאל. אחר כך יצחק, יש לו שני בנים, עשיו ויעקב, ואלופי אדום מוזכרים, ואחר כך בני יעקב, ראובן, שמעון, לוי ויהודה וכו'. ואחר כך המשפחות שיצאו מן השבטים, וזאת עד יהושע בן נון ושאול המלך ודוד מלך ישראל. מי שקורא את ספר דברי הימים איננו יודע שהייתה ירידה למצרים, שאבותינו השתעבדו שם, איננו יודע גם שהיה מתן תורה. שום דבר. אחר כך מתחילים לספר לך על המלחמות של דוד, ומספרים לך על המלחמות של מלכי יהודה וישראל, ואין שום זכר לכל אורך ספר דברי הימים ליציאת מצרים, חוץ ממקום אחד בתפילתו של יהושפט מלך יהודה לפני שהוא יוצא למלחמה נגד העמונים. אז הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אומר עמך אשר פדית ממצרים. זה הזכר היחיד, וגם זה לא כל כך ברור. פדית ממצרים זה לא דווקא הוצאת אותו, יכול להיות שהייתה מלחמה עם מצרים וניצלנו מהם, או שפעם אחת הם שלטו עלינו והשתחררנו מהם. אין זכר לגלות. כמו כן גם כל החטאים של בית דוד לא מוזכרים. אין מה לדבר שמעשה בת שבע נמחק. מסופר שם על המלחמה נגד רבת עמון, אין שום זכר למעשה בת שבע. לא, כאילו לא היה. גם כל הדברים הרעים שספר מלכים מספר על מלכי יהודה, כל זה נעלם. למה? פשוט מאוד. ספר דברי הימים הותנו ההיסטוריה האידיאלית, ההיסטוריה של לכתחילה. לכן האות הראשונה של ספר דברי הימים היא א'. אות א' זה הלכתחילה. שאר התנ"ך באיזה אות מתחיל? ב'. ב' זה בדיעבד. זה הראשי תיבות של בדיעבד. ואז גרנה, זה לא א', זה ב', דחזה.
אבל אם היה רק לכתחילה, אם היה
לכתחילה,
כי אדם הראשון היה שם
דבר
יותר.
החטאים
עצמו את
ההשתלשלות
של כל
המאורע? לא, לא
דווקא. לא היה
מלכות בית דוד. בסדר, אתה צודק, זה לא הלכתחילה של הלכתחילה, אבל זה הבדיעבד משופץ. זאת אומרת, שכל ספר מגלה לך בתנ"ך ממד מסוים של המציאות. לא שזה לא נכון, אז זה חלק מן הכל. ולכן ההיסטוריה היא בהחלט מגמתית. למשל בספר שמואל, עכשיו בספר מלאכים, יש תיאור של מלחמת שישק. שישק מלך מצרים, בימי ירובעם ורחבעם, כבש את ירושלים. ככה מסופר, שהוא כבש את ירושלים, שדד את המקדש וחזר למצרים. לקח את כל אוצרות הזהב של שלמה המלך, ואת כל מגיני הזהב, ומאז החליפו את המגינים של זהב במגינים של נחושת. ככה מסופר בספר מלאכים. ושם יש תיאור של המלחמה, תיאור יחסית קצר, רואים איך ששישק השתלט על ממלכת יהודה, שדד אותה, חזר למצרים. בחפירות הארכיאולוגיות נמצאה כתובת שכתב אותו שישק מלך מצרים. מצאו במצרים את התיאור של המלחמה מצידו הוא. הם ישנו התיאור המצרי של המלחמה הזאת. ושם הוא מסביר גם איך הוא כבש את מגידו. הוא בעצם שדד את כל ערי ממלכת הצפון גם כן. כלומר, גם את ממלכתו של ירובעם הוא שדד, מלבד ממלכתו של רחבעם. וזה התנ"ך לא מספר. יש כנראה איזושהי מגמה בהבאת העובדות. לא שמנסים להסתיר משהו, אלא הכוונה של התנ"ך היא לגלות את ההנהגה האלוהית דרך עובדות מסוימות. ולכן יש עובדות שלא תהיינה חשובות לעניין, לא תובנה. עובדות שאולי היסטוריון לא ישם לב אליהן, דווקא התנ"ך מדגיש אותן. כן, בבקשה. לא, כל ספר בתנ"ך עושה סלקציה משלו לפי העניין שאותו הוא רוצה להדגיש. בסדר? זה התנ"ך. למשל, אפשר לראות הרבה סתירות בין ספר יהושע לספר שופטים. לא שאלה הן סתירות באמת, אלא שכל סיפור יש לו מטרה משלו. ומכאן אנחנו נוגעים בשאלה כללית יותר. יש הרבה מאוד סיפורים כפולים בתנ"ך. כלומר, אותו סיפור חוזר פעמיים. אבל בין הפעם הראשונה לפעם השנייה יש הבדלים. אומרים הריקים באוניברסיטה שבעצם אלה הן שתי מסורות סותרות שהובאו על ידי עורך מבולבל שלא שם לב שהוא מביא שני סיפורים. מילא, אם הדבר הזה היה קורה פעם אחת או שתיים בתנ"ך, היינו אומרים, אולי מישהו יתקשש לו שם בין האורחים של התנ"ך, לא שם לב. אבל אם זה ככה לכל אורך כל הסיפורים של התנ"ך, אז סימן שזה שיטה. זה שיטה של העורך האלוהי להביא כל סיפור בשתי גרסאות, כדי ללמד לנו שתי נישורים של אותה המציאות. כי אי אפשר לכתוב, לצייר בבת אחת, שני צדדים של אותו מטבע. לכן בהתחלה התנ"ך מספר לנו צד אחד של המטבע, אחר כך מספר את הצד ההפוך. דוגמה פשוטה, ספר בראשית, בריאת העולם. מי ברא את העולם? לפי פרק א', מי שברא את העולם זה אלוהים, שנאמר בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. פרק ב', מספר לנו שמי שברא את העולם זה השם אלוהים. ביום עשור השם אלוהים, ארץ ושמיים. זאת אומרת, אומרים הריקים, הנה אתם רואים, יש פה אלוהות הרבה. אחד שהאמין באל הזה, אחד שהאמין באל הזה, חיברו ביחד. רש"י אומר את ההיגיון המתבקש מן הסיפור. זה מידת הדין, זה מידת הרחמים. ולכן גם הסיפור של בריאת העולם ישתנה אם אתה מדבר לפי הדין או לפי הרחמים. לפי מידת הדין, אז היבשה קדמה לצומח, והצומח קדם לבעלי החיים. ובעלי החיים קדמו לאדם. ככה מסופר בפרק א'. תסתכלו בפרק ב', זה בדיוק הפוך. האדם נברא תחילה, אחרי זה העצים, אחרי זה בעלי החיים הובאו אל האדם, ואחרי זה נאמר כי עפר אתה ועפר תשוב. אז זה בדיוק הפוך. כי אלה בעצם הן שתי תפיסות המתבקשות כשאנחנו בונים על המציאות. או שאנחנו שמים את האדם במרכז לפי מידת הרחמים, או ששמים את הבריאה במרכז, את הטבע במרכז, לפי מידת הדין. יש עוד נקודה ש... ואפשר להראות את זה בהרבה מאוד דברים. למשל, בפרשת נוח, בסוף פרשת בראשית נאמר, ונוח מצא חן בעיני השם. מסקנה, הוא לא היה צדיק. אם הוא מצא חן. חן בלשון, חנינה. אבל פסוק אחר כך נאמר, הרי תולדות נוח, נוח איש צדיק. אז סופר. התשובה היא פשוט, תלוי בעיני מי. בעיני השם הוא רק מצא חן, אבל את האלוהים התהלך נוח, אז שמה הוא צדיק. כלומר, לפי הקריטריונים של אלוהים, נוח עמד במבחן. לפי הקריטריונים היותר מחמירים של השם, הוא לא עמד במבחן. אבל זה נושא ללימוד לפני עצמו, פרשת המבול, מה זה בדיוק אומר. אבל פה זה כיוון של קריאה, וברור שזאת כוונתו של התנ"ך. כן, אפשר. השאלה מה השם באמת ברא קודם, זה בכלל לא חשוב. זה בכלל לא חשוב, לא חשוב. כלומר, נגיד, זה לא חשוב מבחינת המסר של התנ"ך. מה שהתורה רוצה להגיד לך שם, זה לא מה קדם למה. אלא, התורה רוצה ללמד אותך מה יותר חשוב ממה. אז מצד זה כך, מצד זה כך, פשוט מה. ואפשר עוד להרבות הרבה מאוד דוגמאות. השאלה, מי המליך את שאול? האם עם ישראל המליך את שאול, או האתונות המליכו את שאול? מה אתם אומרים? יש שני סיפורים סותרים בספר שמואל, כן. יש הרבה מגמה, אבל אני מיד אני אגיע למגמה של שאול, כן.
אני רק אומר, נוח
ואלוהים,
זה
בדרך
העניין, נכון?
כן, אז הוא עמד בזה.
זה
הפוך אחר. לא, כי נוח היה צדיק של מידת הדין. לכן הוא עשה מה שאמרו לו לעשות, אבל זה לא מה שהיה צריך לעשות, הוא היה צריך לעשות יותר. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא הולך להשמיד את העולם, נוח לא מתפלל על בורו, לא מבקש רחמים, הוא לא נוהג לפי הדרישות של מידת הרחמים. ארוך? בוודאי. זה תביעה מן הצדיק להתעלות אל מידת הרחמים, ולא להסתפק במידת הדין. עכשיו בואו נחזור לענייננו, מהי המגמה הכוללת של התנ"ך? זה אפשר ללמוד לי הניסיון. יש תופעה מוזרה בדורות האחרונים שהקמו בעם ישראל יהודים יראי שמיים המתנגדים לציונות. זה דבר מפתיע מאוד. במיוחד שזה אנשים שלמדו תורה. אם מדובר בעם הארצות נגד. אבל יש אנשים מלאי תורה ומתנגדים לציונות. מה ההסבר לכך? איך יכול להיות?
מה
אתם תגידו שבאת
ישראל
לארץ? לכם אתם גילה? פשוט. התפלדו ל... בכלל לכל ה...
לציונים, לא
לציונות. לציונות. יש להם דרך אחדים שהתנגדו לציונות, אמרו שאסור להקים מדינה.
בגלל מי שביצע את
הציונות. כן, זאת השאלה.
הריקים שהיו...
כן, זה מה שסיפרו לך. אבל זה, ברור שזה לא האמת. יש פה איזושהי בעיה, כי מה? וכי הם לא למדו את פרשת המרגלים? וכי הם לא קראו שהרמב"ן פסק שיש מצווה להקים מדינה? וכי הם לא למדו כדבר פשוט שזה לא משנה מי עושה את המצווה, העיקר שהמצווה נעשית, בין שהוא רשע בין שהוא צדיק? כלומר, הרבה תקושות אפשר להקשות. אבל התשובה היא פשוטה. הם פשוט לא למדו תנ"ך. ואפשר להוכיח את זה, שכל הקהילות שבהן קמו מתנגדים לציונות, היו קהילות שבהן לא למדו תנ"ך. בכל מקום שבו התנ"ך היה שגור בפי הילדים, לא קמה התנגדות לציונות. ואני אסביר את זה. מי שמעולם לא למד גמרא, לא למד שולחן ערוך, לא למד מסילת ישרים, גם לא למד את הרב קוק, לא שום דבר. רק דבר אחד הוא למד, תנ"ך מתחילתו ועד סופו ישר והפוך. ואז פתאום הוא רואה את התופעה הציונית של שיבת ציון. האם הוא יכול שלא להזדהות? ברור שלא. כי המסר הכללי העולה מכל התנ"ך זה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו דרך שיבת ציון. לעומת זה, אדם שלמד את כל התורה כולה ישר והפוך, גמרא ופוסקים ומוסר וקבלה, מה שאתם רוצים, הכל. אבל התנ"ך הוא לא למד. פתאום באים לפניו עם תופעה כמו הציונות. הוא אומר לו, זה בסדר או זה לא בסדר? הנה, הרצל אין לו כיפה. זה בסדר או זה לא בסדר? אז הוא יגיד, אני אבדוק בספרים. ואז יכול להיות שהוא יגיע למסקנה שהציונות זה פרף, יכול להיות גם שהוא יגיע למסקנה שהציונות זה קשר, אבל זה לא ימנע מעומק המסר של כל התורה כולה, אלא זה רק ידיע שהוא יראה שיש איזה סעיף קטן בשולחן ערוך שהקדוש ברוך הוא ציוני, אז הוא יגיד טוב, אז הוא ככה, זה בסדר, אבל זה לא בלב שלם. וזה בעצם מה שהגמרא אומרת במסכת ברכות, שעל הפסוק ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאור אותם. מה זה לוחות האבן? אומרת הגמרא, אלו עשרת הדיברות, והתורה זה מקרא והמצווה זה משנה. מה פירוש המצווה זה משנה? משנה זה תורה שבעל פה. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדעת מה ההלכה, תסתכל במשנה. אבל אם אתה רוצה ללמוד דווקא, אבל אם זאת אומרת שאם אתה רוצה לדעת מה צריך לעשות, אני אסתכל במשנה. זה בא לומר לך שהתורה שבכתב לא נכתבה כדי שתדע את ההלכה. אם אתה רוצה לדעת ההלכה, יש בשביל זה תורה שבעל פה. אבל התורה שבכתב יש לה מטרה אחרת. אומר רש"י, אני חוזר על דברי הגמרא, כן, הגמרא אומרת ככה, והתורה זה מקרא. אומר רש"י, מקרא חומש, שמצווה לקרוא בתורה. זוכרים, שבוע שעבר למדנו שכשרש"י אומר דבר פשוט, זה סימן שזה עמוק, נכון? אז אומר רש"י, למה מקרא זה החומש? כי יש מצווה לקרוא בתורה. מה רוצה רש"י לומר? שיש מצווה לקרוא בתורה מצד עצמה, לא בתור השורה הראשונה של הסוגיה התלמודית. אומר אנשים חושבים, מה זה סוגיה בגמרא? טוב, זה מתחיל מן הפסוק. אגב, מה יש לה מדרשי הלכה לומר על הפסוקים? אגב, מה יש לה משנה לומר? מה יש לה גמרא לומר? תוספות, רש"י, ש"ס ופוסקים, עד שמגיעים בסוף לקיצורי שולחן ערוך של ימינו. זאת אומרת שהפסוק הוא בעצם רק המקור הראשון לדין. רש"י רוצה להוציא אותנו מן הטעות הזאת. יש מצווה לקרוא בתורה כדי לדעת מה היא מתכוונת לומר. ומה שהתורה רוצה לומר זה לא הלכות, כי את ההלכות אתה לומד מהתורה שבעל פה, והמצווה זה משנה. ואם אדם קורא בתורה, מה הוא לומד? את יד השם בהיסטוריה. ואז הוא לא יכול להתנגד לציונות. כן.
אבל מדוע התנ"ך מלא מצוות ומוסר?
כן, אתה צודק. התנ"ך מלא במצוות, במוסר, במעשים טובים, הרבה דברים טובים. אבל כל זה מתוך הקשר סיפורי מסוים. כן? זאת אומרת, האם בגלל שיש בתנ"ך זכר לפרחים, תגיד שהתנ"ך הוא ספר בוטניקה? לא, נכון. אז אבל הם מוזכרים שם פרחים, ויש אפילו תיאור של פרחים. לא, זה מובע אגב מגמה אחרת. גם המצוות מובעות שם לא לשם לימודן, כי את המצוות אתה לא לומד בתנ"ך, את המצוות אתה לומד מהתורה שבעל פה.
ולמד אותך מה לעשות?
לא.
מה
שאומרים לך לא נכון, ודרך מי יש לדעת מה לעשות? לא. לא. אין שום מקום בתורה שבו נאמר לך מה לעשות. לא, לא נאמר בשום מקום. מה שנאמר בתורה זה משהו אחר. יש סיפור, מספרים לך שמצווה פלונית ניתנה. לכן לפני כל שורת מצוות יש פסוק מפורסם, וידבר השם אל משה לאמור. זאת אומרת שזה חלק מסיפור. מספרים לך, זה חלק, זה חשוב שתדע שבזמן מן הזמנים, בשנה פלונית ליציאת מצרים, ציווה השם את משה, לא מעלים לישראל כך וכך. זה חלק מהסיפור. אבל מאיפה בני ישראל ידעו מה לעשות? לא יודע שהם קראו את זה בתורה, אלא יודע שמשה אמר את זה. נביא את זה מתורה שבעל פה של דברי משה. ולכן, אם תהיה סתירה בין מה שבני ישראל שמעו מפי משה לבין מה שמשה כתב, יעשו מה שמשה אמר, לא מה שהוא כתב. למה זה נמצא? כי זה חשוב שתבין. כדי שתבין את מהלך ההיסטוריה, אתה צריך גם לדעת שניתנו המצוות לישראל ומתי ניתנו. ולכן גם סדר הבאת המצוות בתורה איננו סדר נוח ללימוד הלכה מעשי. כלומר, אם אתה לוקח את החומש כספר הלכה, זה ספר הלכה הגרוע ביותר שנכתב בפעם. כי כדי להבין הלכה אחת, אתה צריך להסתכל בארבעה מקומות שונים וסותרים בתוך אותו ספר. אז מה שלא לשם הלימוד המעשי, הדברים נכתבו.
כן.
מה?
מה זה נקרא?
חומש, כן.
מה מה זה תורה? זה עוד המשרה. עכשיו, זה
לא יקום החומש.
אז חומש,
זה תורה,
לא
עוד הדין מסוים. נכון.
אתה דיבר עכשיו עכשיו,
דיבר על זה שחברת הלך, לא יודע, אני תפולים לראות, התיימשם, לראות כאילו, מה המדבר הזה. אבל שמדבר על החומשים מסוים. למה החומשים מסוים? זה לא... כן? אני לא יודע, אני קראתי בחומש, אני לא ראיתי שכך הרבה מצוות מסתור שמה, רק תרי"ג, סך הכל. ובחומש שלי יש כמעט 6,000 פסוקים, כשהרוב איננו מצוות, הרוב המוחלט.
למה
רש"י
אומר?
פשוט למה? תשאל אותי, מדוע רש"י באמת איננו אומר מצווה לקרוא בתורה מילים וכתובים? יש המשך לגמרא, והגמרא אומרת, והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורותם, אשר כתבתי מילים וכתובים, לאורותם זה תלמוד. מלמד שכל היום תמידנו שמסיני, לכן רש"י לא יכול לפרש על המילה מקרא את כל התורה, את כל התנ"ך כולה. כולה, כן, בבקשה.
זה ספר שבא, זה
ספר סיפורי, כל כך הרבה תורה, כל כך הרבה תורה, כל כך זה פשוט. זה חלק מההיסטוריה שניתנו לנו המצוות. זו תדיעה היסטורית, חשובה מאוד. אתן לכם דוגמה פשוטה. מצוות קריאת שמע. איפה הוא מובאת? בספר דברים. בנאום של משה לפני פטירתו. משה אומר שמה ישראל השם הוא השם אחד. למה התורה סיפרה לנו שזה נאמר במהלך הדברים של משה? כי זה חשוב להבין מתי בני ישראל היו מסוגלים להבין שהשם הוא השם אחד, ערב כניסתם לארץ. בספר דברים, בנאום של משה לפני פטירתו, משה אומר שמה ישראל השם הוא השם אחד. למה התורה סיפרה לנו שזה נאמר במהלך הדברים של משה? כי זה חשוב להבין מתי בני ישראל היו מסוגלים להבין שהשם אלוהינו השם אחד, ערב כניסתם לארץ. לפני כן הם לא מבינים את זה. כמו שאנחנו רואים בתפילת מנחה של שבת, אתה אחד ושמך אחד ומות לעמך ישראל גוי אחד בארץ. זאת אומרת, מתי הקדוש ברוך הוא נקרא אחד ושמו אחד ומתי עם ישראל נקרא אחד בארץ? הנה, זו אותה מגמה ציונית העולה מהשיבוץ של מצוות קריאת שמע במקום שבו היא משובצת.
זה במעמד
הסיני. מה? במעמד הסיני לא נאמר לנו דבר כזה.
אתה עובד על
הדעת, אבל מי מספר לך את זה? משה בספר דברים. זאת אומרת, התיאור של מעמד הסיני מופיע גם בספר שמות וגם בספר דברים, ובספר שמות הוא כותב הפוך מה שכתוב בספר דברים. דוגמה, בספר שמות כתוב בכל העם רואים. נכון? רואים את הקולות ואת הלפידים. אז מה שראו? מה אומר משה בסדר דברים? כל דברים אתם שומעים מתמונה אתכם רואים את הלפיקות. אז יש פה סתירה, נכון? מה הסיבה לך? ספר שמות מתאר את המעשה בזמן התרחשותו. בזמן התרחשותו אין שום סכנה לומר שאתה רואה, אתה לא תגיע לעבוד הזרה. אבל 40 שנה לאחר מכן, כשאתה מספר על המעשה לא בזמן החוויה, אתה חייב להסביר את זה במונחים פילוסופיים שאם לא כן אתה מגיע לעבוד הזרה. זה גם כל הברכה של התורה. אפשר לראות הרבה הרבה דברים. כן, לכם דוגמה. אם שמוע תשמע לכל השם אלוהיך והזנת כל... ושמע במזותה והזנת למצרים. וכו', כל המחלה ששמתי במצרים ועשים עליך כן, יש מרפאיך. נו, אז למה כדאי לקיים מצוות? תודים כמדויים, נכון? זה מוטיבציה אידיאלית, נכון? זה באמת, זה בשביל, נכון? בשביל להיות בריאים כדאי לקיים מצוות. תשימו לב מתי זה נאמר פשוט. מתי זה נאמר? מיד אחרי קריאת ים סוף. כלומר, זה מדובר על עם שיצא משעבוד מצרים ועדיין הראש שלו מעלה בכל מיני רעיונות מצריים. לעם כזה אתה מוכרח להגיד אלא לתת איזו תועלת מיידית למצוות, במיוחד לאור הטראומות שהוא ראה במצרים. אחרי 40 שנה מלמד אותנו משה רבנו, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, לא מצד קבלת התועלת אלא מצד האידאל וכדומה. כן, רואים שהרמב״ם בעצמו באיגרת תימן, הרמב״ם אומר משהו מעניין, איפה מוזכר תחיית המתים בתנ"ך? מה? בשביל הרמב״ם. הרמב״ם באיגרת תימן אומר שיש רק פסוק אחד בתנ"ך שבו כתובה תחיית המתים במפורש. הרמב״ם אומר שיש רק פסוק אחד בתנ"ך שבו מוזכר את תחיית המתים במפורש בספר דניאל. רק שם. תכף אומר הרמב״ם. הוא שואל, ומדוע חיכתה הנבואה עד סיום תקופת התנ"ך כדי לדבר על תחיית המתים? כי הוא אומר שזה הדבר הכי קשה להבין, ולכן דאגו הנביאים ללמד אותנו דברים יותר פשוטים לפני זה. זאת אומרת שיש גם ערך היסטורי להופעתה של דעה אמיתית, יסוד ביסודות האמונה, מוכרח היה להופיע רק בדור מאוחר על מנת להגיד את התפיסה האנושית. וכאן אנחנו צריכים פה להתבונן. בבקשה.
גם
לא יש מה ללמוד מזה. נבואה שמצרה לדורות נכתבה, הרי יש גם אצלנו מגילת העונש, לא?
וגם עכשיו הרב אמר שהנבואות, כל הנבואות, מופיעים מזמנם, ובגלל זה זה מוצר.
לא, אני אמרתי שיש זמן שבו הנבואה מופיע. כלומר, זה לא במקרה שהתורה ניתנה מתי שהיא ניתנה, ושספר יהושע נכתב מתי שהוא נכתב, ושהשרת השכינה הייתה בזמן שבו הוא הייתה, בזמן בן שלמה וכו'. לא, לכל זמן, ולכל חפץ, תחת השמיים. חז"ל אומרים, ראוי היה יעקב אבינו שתינתן תורה על ידו, אלא שלא היה דורו זכאי לכך. מכיוון שהדור לא היה זכאי, אז נדחה מתן תורה עד ימי משה. מה שמעשה, יש יחס בין הדור לבין הזמן שבו זה ניתן. פשוט. כן. לכאורה. לא, אמרנו שיש, אני לא יודע, זה סותר אולי, אני לא יודע אם זה לך זה מוכר, לי זה לא מוכר. תורה שבכתב יש לה מסר משלה, תורה שבעל פה יש לה מסר אחר. כן, זאת אומרת, תורה שבעל פה זה לא הפירוש של התורה שבכתב, זה עוד משהו. שים לו, כן, לא מובן למה יש תורה שבכתב בפני עצמה, כן. אז זה הרב קוק מסביר באורות, כאשר נפסיקה הנבואה, אז סיכנו שהשמש כבתה, אז מתחילים הכוכבים להתגלות. כלומר, רעיונות עמוקים שהיו רק יבואו ליחידי סגולה ונדונים במסגרת של בתי המדרש של הנביאים, התחילו להיות נחלת הכלל. כן, מה אתה אומר?
שאלה שמרדים
שאלה
שמים
ללימוד התורה שבשר, אתה אומר, אתה צודק. אתה צודק, אתה צודק. זאת אומרת, על מנת להבין באמת מה התנ"ך אומר, אתה ללמוד כמו שלא מתנ"ך, קריאים מה זה רע, אתה צודק. כן. לא מדובר שהם לא יודעים מה כתוב בתנ"ך. השאלה על מה התחנכו, מהי החוויה המקורית של הלימוד, האם זה תנ"ך או שזה דברים אחרים. תמיד ודאי שגדולי ישראל בסוף למדו הכל, השאלה היא ממה אתה מתחיל. ויש כלל גרסא דינקותא, גרסא דינקותא זה העיקר. אז מה אומרת שבשת כלם בעם על, כלומר כלם שיש טעות אז היא ממשיכה להתקדם לכל מיני אחרי. טוב, הנה עכשיו בואו נחזור למגמות המתגלות בתנ"ך. למשל, הקדוש ברוך הוא בתנ"ך מופיע בשמות שונים. והדבר הזה הוא גם כן מעניין. ההתגלות, התפיסה של האלוהות משתנה לפי הדורות. וכאשר אנחנו לומדים איזשהו פרק בתנ"ך, תמיד עלינו להבין מהו הדור שמתואר באותו פרק. ולפי זה אפשר גם להבין את ההנהגה האלוהית המיוחדת של אותו דור. למשל, ריבונו של עולם, כשהוא בורא את העולם, נקרא בתורה בשם אלוהים. זה השם שלו. וזה לפני שהוא נגלה אל האדם. משעה שהוא נגלה, הוא מקבל שם חדש. נקרא השם אלוהים. אבל עדיין לא קיבל האדם את אדמותו. מאיזו שעה, ברגע שיש אדם אחד בעולם שקיבל את הדמותו של הבורא עליו, הקדוש ברוך הוא מקבל עוד שם שלישי, שם הדמות, א' ד' נ'. כן, אברהם נתן לו את השם הזה. וכאשר האלוה הזה מבטיח הבטחות, אז הוא נקרא בשם אל שדי. כן, ככה רש"י מביא בתחילת ספר שמות. בפרשת וירא. כאשר הוא מקיים את הבטחותיו, נקרא בשם השם. ויאמר, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו אני השם, רש"י אומר, אני עכשיו מקיים את ההבטחות שלי. עד עכשיו לא נקראתי בשם הזה, כי לא קיימתי את ההבטחות. מה הדבר הזה בא לומר? שיש התפתחות בהיסטוריה של התפיסה האלוהית, ושזה לא דבר מקרי, אלא שזה בעצמו רצון הבורא להיות נודע בכל דור ודור בשמות אחרים. כאשר יש מלכות בישראל, נקרא את הדבר כולה ראשונה בשם חדש, צבאות. הנה, כמו את הגמרא במסכת ברכות, מיום שנברא העולם לא היה מי שקראו לקדוש ברוך הוא צבאות, עד שבאה חנה. כי חנה היא זו שהעמידה בעולם את שמואל, שהעמיד את המלכות. וכאשר יש סכנה לקיומה של ממלכת ישראל בימי הנביאים, ישעיהו הנביא מחדש שם חדש, כדור ישראל. וכאשר יוצאים לגלות, איך נקרא הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא. זה לא מופיע בתנ"ך הביטוי הזה, הקדוש ברוך הוא. כלומר, דווקא הפסקת הנבואה, הפסקת הגילוי, גילה איזשהו יסוד רעיוני, פילוסופי עמוק, שהקדוש הוא בעצמו הברוך, או בשפה יותר פשוטה, שהטרנסנדנטליות היא בעצמה האימננטית. הקדוש ברוך הוא בעצמו זה. אבל זה כבר סימן שהתרחקנו מן הגילוי הנבואי. ואיך הקדוש ברוך הוא נקרא כשאנחנו נגלים? צור ישראל. נכון? כך תמיד המלך יהודה אמר, לי דיבר צור ישראל. וגם נתנו בנוסח התפילה, בנוסח אשכנז, לפני תפילת 18, אומרים, גואלנו השם צבאות שמו, צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ופדי כנעומך יהודה וישראל, גואלנו השם צבאות שמו קדוש ישראל. ולכן, הקדוש ברוך הוא סידר, בהשגחתו העליונה, שכשהיה צריך להקים את המדינה, נחלקו הקומוניסטים ו... המזרחי. המזרחניקים אמרו, אם אתם לא כותבים שם השם במגילה, אנחנו לא חותמים. לא חותמים במגילת העצמאות. הקומוניסטים אמרו, אם אתם שמים שם השם, אנחנו לא חותמים. פה הגיעו לפשרה. צור ישראל. מצור ודתי אלוהינו. אבל זה היה בעצם פשרה. אז אף אחד לא התכוון. אז זה סימן שיד השם הייתה שם. ולכן אומר הנזיר, ששמו של הקדוש ברוך הוא בזמן הגאולה הוא צור ישראל. ועוד שמות יש לקדוש ברוך הוא לגלות, למשל של אהיה אשר אהיה, שמתגלה פעם אחת למשה ולא היה שימושי לכל אורך ימי הגלות, והוא הולך ומתגלה. כן, הרב מסביר את זה באורות בחלק הנקרא המלחמה, שמה מסביר באריכות מה הוא שם אהיה אשר אהיה ההולך ומתגלה בימינו. אז כל זה, התפיסה ההיסטורית הזאת של התגלות השם השם, היא התפיסה של התנ"ך. אחד הדברים הראויים ללימוד זה, אבל כאן תזהירות מסוימת, זה החוכמה המזויפת הנקראת ביקורת המקרא. ביקורת המקרא זה משהו נפלא, ונסביר מדוע. כל השאלות ששואלים מבקרי המקרא הינן א', שאלות מצוינות, ב', שכבר משאלו על ידי חז"ל. כל השאלות כולן. ב', כל התשובות שניתנות על ידי מבקרי המקרא, ניתן לחלק את זה בשני אופנים. אפשר להגיד שהכל שטויות, אפשר להגיד שבכל יש גרעין אינטואיטיבי של אמת שעוזר לנו להבין את המקרא יותר טוב. נגיד לכם דוגמה. מבקרי המקרא אומרים כזה דבר, שעם ישראל לא ירד כולו למצרים, שבטים מסוימים נשארו בהר אפרים באזור שכם. איך הם יודעים את זה? כי בכל ספר יהושע לא מתואר פעם אחת כיבושה של העיר שכם. והלא העיר שכם ידוע מחקירות הארכיאולוגיות שלא נחרבה. אם כן, אלו היו שבטים עבריים שעזרו לאחריהם לכבוש את כנען. עד כאן דברי מבקרי המקרא. האם זה נכון או שזה לא נכון? א', בעצם, האם יש בזה סתירה ליסודות האמונה? לא, בזה כל סתירה ליסודות האמונה, התורה לא הבטיחה לנו שכל בני יעקב, ללא יוצא מן הכלל, היו כל הזמן במצרים. איזה זמן הם יגידו דברים נשאר, אז מה? אבל יש פה משהו אחר. גם אם נאמר שהתשובה הזאת אינה נכונה עובדתית,
יש בה אינטואיציה מסוימת, ודווקא היא קשורה לעומק סקרי תורה. מה קושר את עם ישראל לארץ ישראל בזמן הגלות? איזשהו ניצוץ דק מן הדק בלתי מורגש, נקרא בלשון חכמנו רחל מבכה על בניה. מהר"ל דיבר בספר נצח ישראל סוף פרק א' מסביר את זה, שהנקודה הזאת הקושרת את האומה לארץ היא המקרה בלשון הנביא רחל מבכה על בניה. וזאת מידתו של יוסף הצדיק, שגם בזמן הגלות יודע לספר שהוא מארץ ישראל, כי גנוב גונובתי מארץ העברים, אמרו חכמים בגלל שהודה בארצו זכה ונקבר בארצו, למרות שהוא היה בגלות. זאת אומרת, זאת כנראה אותה אינטואיציה שגורמת אחת המבקרי המקרא לומר שמשבטי אפרים ומנשה נשארו בארץ כדי עזרו לכיבוש. אז זה לא נכון עובדתית, אבל זה נכון רעיונית. אפשר לראות את זה בהרבה מאוד דוגמאות, שהאינטואיציה הבסיסית של מבקרי המקרא היא ניתנת לעילוי בקודש, אבל כמובן צריך בשביל זה ללמוד הרבה תורה. אם לא מגיעים ללימוד של הרבה תורה, אז חבל על הביטול תורה, אפשר ללמוד גם ביקורת המקרא. האם מן הראוי גם ללמוד ארכיאולוגיה, פילולוגיה, ספרות כנענית השוואתי? כן, אפשר, למה לא? למה שלא יהיו לימודים כאלה? כשם שלמשל יש מחקר היסטורי של הציונות, אז למה שלא מחקר היסטורי המלווה אל התנ"ך? רק שהמחקר ההיסטורי זה לא הציונות, כך גם המחקר מסביב לתנ"ך ביניהם לימוד תנ"ך ככלי עזר, זה בסדר. אז אם יש לי היררכיה, אם אדם יודע שכאשר הוא לומד את הדברים האלה הוא פשוט משתמש במילון וזה עוזר לו להבין יותר דברים, למה לא? השאלה אם זה עיקר הלימוד או לא. יש עוד נקודה אחת אחרונה, ואני לא אעריך בזה כיוון שכבר נגמר לנו הזמן. כדאי להתבונן, וזאת הייתה עבודתו המיוחדת של רבינו הרב צבי יהודה בסדר הפרשיות, כדאי להתבונן במבנה המאוחד של הסיפורים. כי עדיין התורה מספרת דבר אחד, עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, והלומדים משתתים לגמור את הסוגיה הספציפית הזאת, ועוד סוגיה ספציפית, ועוד פסוק, ועוד דין, ועוד סיפור, ועוד איזה דרוש. ויש ערך להתבוננות במגמה הכוללת העולה מכל הסיפורים, אבל אולי זה יהיה נושא לשיעור אחר בבוא הזמן. Thank you.